מה זה משנכנס אדר מרבים בשמחה? קודם כל צריכים לחייך בלי הפסקה. למה? מזלו של ישראל גבר בימים האלה. עם ישראל, ברוך השם, מה שנקרא, על הגובה. ובעזרת השם יתברך, אני מקווה מאוד ומתפלל לבורא עולם, שהמלחמה בעזה תסתיים בחודש אדר, שהוא חודש שמזלו של ישראל גובר. אז ממילא צריך להרבות בשמחה, כי מה? ניצחון מוחלט, לא ניצחון, ניצחון מוחלט של עם ישראל, ובעזרת השם בניסן יגאלו, אחרי זה תבוא כבר גאולה שלמה, ואז בעזרת השם, ישועת השם, ישועות גדולות לכל עם ישראל. עכשיו ככה, אז קודם כל מרבים בשמחה, מרבים בדברים, מה הכוונה מרבים בשמחה? מה אני צריך לעשות? קודם כל לחייך. זה כיף, זה נות, קייף, עושים כיף, עושים דברים טובים. יפה מאוד, בסדר גמור, ככה צריך. אז להיות בשמחה, להיות בשמחה תמיד, זה דבר אחד. מרבים בדברים שגורמים לשמחה. אנחנו לומדים את זה משנכנס אב ממעטים בשמחה. אומרת הגמרא, לא מתחתנים, לא נושאים אישה, לא עושים כך, לא עושים כך. כל דבר שגורם לשמחה, ממעטים אותו בראש חודש אדר, מראש חודש אב. ממילא, מזה נלמד בחודש אדר. שבחודש אדר מרבים בשמחה. מה הכוונה מרבים בשמחה? מרבים בדברים שגורמים לאדם להיות שמח. אז זה לגבי הדין הזה. אנחנו עכשיו נמצאים גם בפרשת, קראנו פרשת שקלים בשבת. יש ארבע פרשיות שתקנו חכמים לקרוא בחודש אדר. הראשון זה פרשת שקלים. השני זה פרשת... פרשת זכור. השלישי זה פרשת פרה. והרביעי זה פרשת החודש. מה זה, באחד באדר משמיעים על השקלים. מה זה משמיעים על השקלים? שהיה בית המקדש קיים, זו הלכה מאוד חשובה, שכל אחד ואחד צריך היום גם לעשות אותה. כשהיה בית המקדש קיים, אז היה צריך להביא מחצית השקל בשקל הקודש, 20 גרה הוא, לבית המקדש. למה? למה מביאים... למה מביאים מחצית השקל לבית המקדש? לבית המקדש בשביל להקריב את קורבן התמיד של בוקר, קורבן התמיד של בין הארבעים, וכל תחזוקת בית המקדש. זה היה מחצית השקל. מחצית השקל בשקל הקודש. כדי מה שנקרא, שבית המקדש הזה יפיץ את האור הגדול לכל העולם כולו, היה צריך להתמיד פעילותו של בית המקדש, ולכן היו תורמים כל אחד מישראל מחצית השקל בשקל הקודש. היום לצערנו, בהבנותינו הרבים, אין לנו בית המקדש, אז למה משמיעים על השקלים? אין מה להשמיע, למה יש לקרוא פרשת שקלים? קראנו בשבת פרשת שקלים. למה קראנו פרשת כתיסה? כדי שאם יבנה בית המקדש, שנהיה מיומנים בדבר. הרבה פעמים יש דברים שחכמים תקנו, אפילו שאין בית המקדש קיים, כי אם אתה עכשיו לא תדע את ההלכות, יבנה בית המקדש, ואתה, מה שנקרא, תפספס את המצווה. לכן, קוראים, משמיעים על השקלים, לידע אותך, דע לך, אם אתה שומע את כל שופרו של משיח, אתה שומע על הגאולה השלמה, תכין את הג'ובות. אתה שמח לשמוע כל שופר, יש כאלה אומרים, תשמע, לא, 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 קורבנות, בלגן, עכשיו אין קורבנות, לא צריך שלם. אבל האמת היא שבעזרת השם יתברך שנשמע שופרו של משיח, את הגאולה השלמה, כשיבוא אליהו, כל מבשר, מבשר ואומר שהגיע זמן גאולתכם, והנה הקדוש ברוך הוא בא לגאול אתכם, מכל הצרות, מכל המלחמות, מכל החזבאללה והחמאס וכל הדברים האלה, אז בעזרת השם יתברך צריך להביא שקלים לבית, איך בית המקדש יעבוד. אמנם יש הרבה תורמים באמריקה שיכולים לתרום, אבל הקדוש ברוך הוא לא רצה להביא תורמים גדולים, הקדוש ברוך הוא רצה להביא תורמים שכולם יתרמו, כל אחד ואחד מעם ישראל שיהיה לו חלק בעבודת בית המקדש. אז זה מחצית השקל. מה המנהג היום? המנהג היום לתת זכר למחצית השקל, המנהג מתחלק בין ספרדים לאשכנזים. הספרדים מביאים זכר למחצית השקל כמו שהיה בזמן בית המקדש. שוקלים כמה זה מחצית השקל, שוקלים בכסף טהור כמה היה מחצית השקל, כמה שווה השקל, אני אסביר עוד מעט איך עושים את החשבון, ועל פי זה נותנים זכר למחצית השקל. זה מנהג הספרדים. מנהג האשכנזים נותנים חצי שקל מהמטבע המקומי. מנהג יותר קל, מה שנקרא. אם זה בארץ ישראל זה חצי שקל, אם זה בארצות הברית זה חצי דולר, אם זה באנגליה זה חצי לירה סטרלינג, אם זה בגריבנה, אז בכלל מה זה גריבנה? זה כלום, זה לא שווה... לא שווה את הנייר שזה כתוב עליו, כן? אבל ככה מנהג האשכנזים. המנהג הספרדים לענייננו, אנחנו הספרדים, איך צריכים לתת? בעיקרון, לפי החשבון שהתורה אמרה לנו כמה זה 20 גרה הוא, זה 9 גרם כסף טהור. 9 גרם כסף טהור, זה זכר למחצית השקל. אז קודם כל אני אגיד כמה צריך לתת, ואחרי זה אני אגיד כמה, על מי צריך לתת. מי זה תינו כזה? האמא פה? אוקיי. אז ככה. כמה זה מחצית השקל, כמו שאמרתי? 9 גרם כסף טהור. נהגו לעגל את זה ל10 גרם כסף טהור. כלומר, בכל שנה ושנה בודקים את שער הכסף, ולפי זה מעריכים 10 גרם כסף טהור, כמה שער הכסף, ויוצא לנו לפי גרם, כמה זה גרם, מכפילים את זה כפול 10, וזה המחיר שצריך לתת זכר למחצית השקל. השנה, פחות או יותר, מחיר גרם כסף הוא 29, בין 29 שקלים ל-30 שקלים. כן, רגע, שנייה אחת. 29 שקלים זה בלי מע"מ. למה לא? לא. כולל מע"מ? אני האמת לא בדקתי השנה, לא היה לי זמן לבדוק, אני מנסה לבדוק את זה. אוקיי, לא משנה. לא משנה, אבל אתה בודק כמה עולה עכשיו כסף. אתה יכול לקנות כסף בלי לשלם מע"מ? האמת, יש ערים בארץ שאפשר לקנות בלי מע"מ. לא רציתי להגיד שמות. לא, בתור, באזור פרדסקץ למשל, אתה יכול לקנות בלי מע"מ. אז אם אתה גר בפרדסקץ, אתה פטור מתשלום מע"מ. לא, סתם. זה דיוטי פרי שם, דיוטי פרי. פטור כמו אילת. אז יש מחלוקת בפוסקים, שקט רבותיי. יש מחלוקת בפוסקים, האם צריך לסלם את התשלום מע"מ או לא צריך לסלם את התשלום. הרב יצחק יוסף שיהיה בריא אומר 29 שקלים. יש רבנים אומרים 33 שקלים. יש רבנים אומרים 30 שקלים. יש בזה הרבה דעות, ברוך השם. רבנים כל אחד יש לו את הדעה שלו. ולכן מי שרוצה להחמיר, לתת 33 שקלים על כל בן אדם, תבוא עליו ברכת השם. על 3 אנשים, 100 שקלים, זה יפה, זה עגול, זה יפה, זה מסודר. זאת אומרת, אם אתה 5 נפשות, אתה משלם גם כן 150 שקלים, ובזה אתה מסיים את העניין. אז שאלה ראשונה, קודם כל, כמה צריך לתת? התשובה היא, 29 שקלים זה דעת הראשון לציון, הרב יצחק יוסף. יש רבנים שאומרים 33 שקלים, יש כאלה אומרים 32. אני חושב שבזה כדאי להחמיר, כל המחמיר, למה? כי כתוב בתורה לכפר על נפשותיכם. הדבר הזה בעצם זה כפרה על הנפש של האדם. זכר למחצית השקל זה לכפר על נפשותיכם. צדקה יש לה כוח גדול וחזק ואדיר, והוא יכול פשוט מאוד לבטל גזרות קשות מעל האדם. אם היינו יודעים ש-33 שקלים האלה, בכמה שקלים האלה אנחנו מסירים מעלינו צרות ואיסורים וקשיים וכל מיני חולאים רעים, בוודאי שהיינו נותנים את זה ביד רחבה ובנפש חפצה. לכן אדם לא השתדל מאוד בדבר הזה לא להתקמצן, ולצערי הרב, מה שנקרא, ייתן את זה במקומות נכונים, ייתן את זה במקומות נכונים, למי נותנים את מחצית, זכר למחצית השקל? סליחה, קודם כל, על מי נותנים? על מי נותנים זכר למחצית השקל? בעיקרון, יש בזה כמה דעות. יש אחד אומר מגיל 20, אחד אומר מגיל 13, ואחד, וזה הלכה. מגיל 13 זה הלכה. זה מנהג שאסור לבטל אותו. מגיל 13 שצריך לתת זכר למחצית השקל. אבל לכתחילה ראוי להחמיר ולתת גם על ילדים. למה? אנחנו מאוד מפחדים מהמילים האלה לכפר על נפשותיכם. כשכתוב לכפר על נפשותיכם, אנחנו חוששים שאולי באמת גם בגיל 13, הרי בטח שאלתם את עצמכם פעם, למה ילדים מגיל 13, פחות מגיל 13, אתה רואה שהם סובלים. לא משנה מאיזושהי סיבה, הם סובלים. הרי אין להם עבירות. אז מה פתאום הקדוש ברוך הוא מעניש אותם? הם ילדים טובים, הם לא עושים עבירות. כן? התשובה היא, או גלגול קודם, שזה ככה מתורס לפי רבנו הארי, או גלגול קודם, או באבון אביהם. חס ושלום. בגלל ההורים שלהם שעושים דברים לא טובים, חס ושלום הילדים נפגעים. אז לכן אנחנו משתדלים ומאדרים לתת גם עבור הילדים. אם אתם שואלים אותי, אם אתם שואלים אותי, צריך לכתחילה להחמיר, לתת גם כן על הילדים. בסדר? אז גם על העובר, נכון. יש כאלה שנותנים גם על העובר. כמו בכפרות, אנחנו מחמירים בזה כמו בכפרות. אבל כל אחד ואחד ידאג שלפני פורים, וכמה שיותר מהר, יותר טוב. למה כמה שיותר מהר, יותר טוב? קודם כל שוכחים. זכר למחצית השקל, אנשים הרבה שוכחים, פתאום הגיע יום פורים, לא נתתי, אחד בא יומיים אחרי פורים, אומר, לא נתתי זכר למחצית השקל. תיתן, בסדר. אבל לכתחילה ראוי, באחד באדר משמיעים על השקלים. אז ראוי לתת כמה שיותר מוקדם, זה אחד. ב' להרבות בזכויות לפני חג, לפני יום פורים, כמה שיותר להרבות בזכויות של האדם, כדי שבעזרת השם ביום פורים יהיה לנו תסייעתא דשמיא, שתפילותינו וכל עבודת השם שלנו ביום הפורים תעלה ברצון. אז לכן נהגו לתת כמה שיותר מוקדם. הרב עובדיה אומרים, ככה שמעתי מהבן שלו, שהוא אומר שהרב עובדיה היה נוהג לתת לפני קריאת מגילה. ככה היה נוהג מרן רבנו עובדיה יוסף. אבל זהו, ככה אומר שהוא נותן לפני מקרא מגילה. זריזים מקדימים? גם זריזים מקדימים. וגם, אני אגיד לכם את האמת, ברגע שאתה נותן כמה שיותר מהר, אתה עוזר לתלמוד תורה, או לבית ספר, או לישיבה, או לכולל אברכים, או לתלמידי חכמים, או לפסגות, אתה מכין להכין את עצמו יותר יפה לפורים. למה? בשביל מה? בסדר, לא, אפשר לתת לפני, אין שום בעיה, אפשר לתת לפני. יש כאלה נוהגים לתת, לדעתי עדיף לתת לפני, אני אגיד לך למה. קודם כל, אותם, למי לתת את זה? למי לתת את זה? לתת את זה לתלמידי חכמים שעמלים יושבים ועמלים בתורה, בישיבות כוללים, זה המדרגה הגבוהה ביותר. למה? אין לקדוש ברוך הוא מאז שחרב בית המקדש, אין לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא דלת אמות של הלכה. מאז שחרב בית המקדש, תפסיק לחייך. אתה מאבד לי את הריכוז. מאז שחרב בית המקדש, אין לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא דלת אמות של הלכה. מה הכוונה? משחרב בית המקדש, הקדוש ברוך הוא מתנחם, והשמחה הגדולה שלו, אין קורבנות, מה ישמח את בורא עולם? אנשים שיושבים ולומדים הלכה. כמוכם, עכשיו אתם יושבים ולומדים הלכה, אין לקדוש ברוך הוא נחת רוח יותר גדולה בעולם מאשר אנחנו שאנחנו יושבים ולומדים עכשיו הלכה. אז זה המקום שבהם צריך לתת את הזכר למחצית השקל, וכמה שיותר, כל המרבה בזה, הרי זה משובח, לתת ביד נדבה ובנפש חפצה, להרבות ולתת בשמחה רבה. מי שרוצה לתת ליביע עומר, אני מדבר כרגע למצלמה, יביע עומר זה מקום שבו ברוך השם יש לנו תלמידי חכמים שיושבים ועוסקים בתורה. שלשום עשינו אירוע ל-80 יתומים בבניין החדש, לא במסעדה, בבניין החדש, באולם שלו. עשינו 80 יתומים, הבאנו אותם, עשינו להם שמח, עשינו להם שושן פורים, עשינו להם דברים משמחים, מסכות, רעשנים, שירים וריקודים, כדי לשמח אותם. אנחנו משתדלים בעזרת השם כמה שיותר דברים טובים לעשות בדבר הזה, אבל אתם שנמצאים פה ונהנים בפסגות, תביאו את זה לפסגות. בסדר? אני מדבר למצלמה, מי ששומע אותי עכשיו ורוצה לתת מחצית, זכן מחצית השקל, בטלפון 03-800-770-770 ביביע עומר, או באתר יביע עומר. יש קישור באתר, בביט, לכל מה שצריך. והעיקר לתת ביד בשמחה ובססון וטוב לבב, לכתוב שזה זכן למחצית השקל. ובעזרת השם אנחנו גם מתפללים על כל התורמים, שהקדוש ברוך הוא ייתן להם ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם. יפה, יש לפי המקובלים, כן, שיגיד יהי רצון.
אני נותן 5,000 על ראש שיגיד יהי רצון, משהו.
לא, למה לזלזל?
לא, בכללי הרב.
שמעון נותן, שמעון נותן, צדיק שמעון.
שמעון באמת נותן.
אפילו אליהו כבר... כבר...
אנחנו התחיל לתרום לו למוסדות, הרב, בגלל זה.
אם אליהו מודה, אז זה בסדר. לכן, רבותיי היקרים והמתוקים, אדם, וזה נקודה חשובה, אני כל כך תמים בדבר הזה, יש לי בקשה אליכם, בקשה שביקשתי אותה הרבה פעמים. אני מבקש מכם בכל לשון של בקשה. אני מזהיר, אתם צריכים לקחת את זה לתשומת לבכם. יש מקומות שתורמים להם, תורמים להם, והכסף הולך סתם. אפילו הכשילו אותי עכשיו בזה. הכשילו אותי בזה. מה
ההקלטה
הזאת? אנשים באים אליי. לא, אני לא עושה יותר הסכמות. אתה צודק, לא ידעתי. אני בתמימות שלי רוצה לעזור לאנשים. בא לי בן אדם, אברך, 10 אנשים, עשרה, בלי הסכמות של האברך. בלי הסכמות של האברך. צריך השתלת כליה בארצות הברית. בן אדם עם 10 ילדים. נקרא לך הלב. אז עשיתי לו. לא, הוא נושא לאמריקה, זה עולה כסף כל הסיפור הזה. בסדר, אז עשיתי התרמה בהקלטה. לקחו את ההקלטה הזאת, כל מיני אנשים, אני לא יודע מי זה. שולחים מיליונים של הודעות לכל מיני אנשים, ואנשים תורמים. עכשיו, כנראה שזה הגיע לידיים לא טובות, אני לא יודע איפה, מה קורה שם. לא עונים בטלפונים, והמשרד שלי, מתקשרים, אומרים, הרב יגאל ביקש לתרום, תרמנו. אז אני בלי נדר מקבל על עצמי יותר לא לעשות כאלה דברים, עד שאני לא בודק את זה 7 פעמים מסביב ישר והפוך, כדי לבדוק. אתם תהיו אחראים. אתם תהיו אחראים לתת את הכסף שלכם, אך ורק, אני מבקש מכם, אפילו רעת קבע של 30 שקל, אל תעשה, חבל על הכסף.
ברגע שהרביגל אומר, עושים.
תבדוק, גם כשהרביגל אומר, תבדוק, למה? לפעמים מכשילים אותי גם, לצערי הרב, מביאים, באים אליי אנשים, כל מיני, בדרך תרמית. עכשיו, יכול להיות שהקלטה הזאת גם הגיעה לידיים לא טובות. ארגונים. לקחו עכשיו את הבן אדם הזה, נתנו לו, קח 50,000, תן לי את ההקלטה של הרביגל. לוקח את זה, בדיוק, מכניס את זה לאן שאתה רוצה, ואז לצערנו הרב יוצא תקלה גדולה בעם ישראל. לכן אני מבקש מכם בכל לשון של בקשה, בכל המעשרות שלכם. חבל, זה יכול להגיע ל-1,000 שקל, 2,000 שקל בחודש מעשרות. אתה נותן, אחי, אתה כבר, ברוך השם, משתדל לתת. תהיה חכם, תעשה את זה בצורה בריאה ונכונה, שלא תגיע למצב חס ושלום, שאתה מפספס את כל הברכה של ההבטחה של העשירות מהמעשרות, וגם מצוות צדקה. בסופו של דבר זה מצווה. אחרי 120, הכסף שבזבזת על אוכל לא ילווה אותך. הכסף שבזבזת על מכונית לא ילווה אותך. מה ילווה אותך? והלך לפניך צדקך. מה זה והלך לפניך צדקך? הצדקה שלך תלך לפניך וצדק לפניו יהלך. כלומר, הצדקה שנתת בכל השנים, בכל הימים, היא זאת שתלווה אותך אחרי 120. ואתה נתת פה צדקות, פתאום אתה מגיע אחרי 120, אתה מגלה, לא נשאר שם כלום, אין שם לא תורה ולא מצוות ולא מעשים. טוב, איפה האברך שהחזקתי? איפה את הכליה שתרמתי? איפה כל הדברים האלה? טוב, פתאום אתה מגלה ששום דבר לא נכון. לכן במקרה כזה, אשמתו של אותו אדם שהוא לא בדק. למה לא בדק את הצדיק? תבדוק, נשמה שלי. תבדוק שאתה נותן למקומות נכונים וטובים. כן, צדיק.
אם אני תרם, אני זכיתי במצוות ויכול, למרות שאולי
קודם בשולד. במקרה שלי? עם הכליה? כמה תרמת? לא תרמת. אם הוליכו אותך שולל, לא זכית במצווה. סליחה. מצטער. שתדע, אתה שואל שאלה טובה. בגמרא מפורש לעדיה, שישעיה הנביא בגמרא מסכת, אם אני זוכר טוב, בבא בתרא דף ט', שהגמרא אומרת שם, שישעיה הנביא, סיפרתי לכם את זה, אמרתי לכם את זה כבר כמה פעמים. ישעיה הנביא, אנשי הענתות הציקו לו. היה מקום שקוראים לו ענתות. אנשים שם היו רעים. עכשיו, ישעיה הנביא היה מתנבא נבואות כל הזמן שיחזרו בתשובה. תחזרו בתשובה. אז הוא כילל אותם, אנשי הענתות. ישעיה הנביא כילל את אנשי הענתות. מה הוא כילל אותם? שגם כשיכפו את הפעם לתת צדקה, אכשילם בעניים שאינם מעוגנים, שלא יקיימו מצוות צדקה. זה הכללה שהוא כילל אותם. כלומר, עד שבן אדם כבר מתגבר על יצר הרע שלו, ואומר, יאללה, בוא נעזור ליהודי, בוא נעזור לתלמיד חכם, בוא נעזור למישהו, הוא כבר רוצה לעזור. הוא רוצה לעזור. בא לעזור, השתבח שמו לעד, יצר הרע תופס אותו, נותן אותו לעניים שאינם מעוגנים. ושם בגמרא מוכח שכשאדם נותן לעניים שאינם מעוגנים, הוא לא מקיים איזה מצווה צדקה. אז נשים לב בבקשה שכספי מחצית השקל, מתנות לאביונים גם כן. אני בלי נדר מחלק ביום פורים מתנות לאביונים. אני ממליץ לכם לעשות את זה דרכי. לא בגלל שאני מרוויח מזה משהו, זה בשבילי כאב ראש אחד גדול, מגיעים אליי מאות אנשים ביום פורים, מאות אנשים, אבל אני עושה את זה לשם שמיים. אני אוסף מאנשים, אתה לא יודע מי אביון. קודם כל, גם מתנות לאביונים, אנחנו נלמד. כולם תלמידי חכמים, אני אברך, מה זה אברך? זה תפרן מסכן, זה אביון. אברך היום, זה אביון. מה אברך מרוויח? 2,000 שקל? אשתו מרוויחה 5,000 שקל?
2,000.
בעזרת השם. הנה, החודש לא קיבלנו דתות. אני שילמתי את המשכורות לאברכים, לא קיבלנו משרד הדתות. לא קיבלנו. התקציב, לא יודע מה, לא עבר, כן עבר, לא יודע מה. היום עבר התקציב? ברוך השם. הכל, משלמים הכל. אני אף פעם לא איחרתי את השלומים של אברכים. תמיד שילמנו על חשבוננו, ומה שמשרד הדתות נותן, היום הוא נותן גרושים. גרושים הוא נותן לאברכים.
500, 600.
כן, משהו כזה. משהו כזה. ממש מחיר, סכום אפסי. וחבל. חבל, זו זכות של המדינה שהיא תומכת באברכים. מתנות לאביונים, לעניות דעתי, אם אתה 25 שקלים לכל אביון, שזה 50 שקלים לשני אביונים, לכל בן אדם, לפי ההלכה, שקל לכל אחד זה מספיק. אבל זה לא ראוי, לא מכובד, כדי שיוכל לאכול 25 שקלים, זה מנה פלאפל עם שתייה. פחי. ואני מחמיר, בלי נדר, כן, כמה עולה פלאפל פתח תקווה? 22? אז גם זה לא מספיק. באמת? 30 שקל פלאפל? כן? מה אתה אומר? וואו, זה נהיה ביוקר הדבר הזה. כמה השוארמה? 70 שקל. לא משנה, לא משנה. זה פחות או יותר... זה פחות או יותר הסכום, פחות או יותר, פחות או יותר הזה. אני אומר ככה, אני אומר ככה, בדבר הזה אני קצת פנאטי. בדבר הזה אני מאמין באמונה שלמה, כמה שתיתן יותר, תקבל יותר. אם אתה בן אדם, אני תיתן 50 שקל לאדם. אתה 50 שקל, אשתך 50 שקל, הילדים 50 שקל, אלא בן אדם. ואם אתה בן אדם שעשיר, תן 100 שקל, 50 שקל לאביון. ואם אתה רוצה יותר להחמיר, כמה עולה מנה שווארמה? פיתה שווארמה. 50 שקל פיתה שווארמה? 50 שקל, זה הגיוני, זה סביר. זה מתנות לאביונים, אבל נגיע לזה, נגיע לזה עוד בהמשך. רבותיי היקרים והמתוקים. לא, כסף. יותר מודר כסף. אני אגיד לך למה. אני אגיד לך למה, אתה צריך להבין, אני הייתי אני, לצערי הרב הייתי אני. ואני אומר לך, אני גם יודע על אברכים צדיקים, שכל השנה הם מחכים ליום פורים, שיקבל את האלף שקל שלו. אני גם משתדל לאסוף מאנשים ולתת לכל אחד מנה מכובדת. אני גם יודע פחות או יותר את המצב הכלכלי שלהם. פחות או יותר. יש לי את ה-100-150 מי שבאים אליי בפורים, שאני פחות או יותר יודע שהמצב הכלכלי שלהם קשה. לאחד אני נותן 1,000, אחד אני נותן 2,000, אחד אני נותן 5,000, אחד אני נותן 500. כל אחד, למה? יש אנשים שלמשל, הוא רוצה לקנות נעליים לילדים. אין לו כסף לקנות נעליים לילדים. כן, 100,000 חילקתי שבוע שם, חודש, שנה שעברה. אני יודע שהוא מחכה לכסף הזה של פורים כדי לקנות נעליים לילדים. אתה מבין? לכן, מה תיתן לו? אוכל? מה תיתן לו? שוקולדים? מה יעשה עם שוקולדים? בחילק. מה תביא לו? פולקה של עוף? חתיכת ירח של עוף? תביא לו קוסקוס? אשפולו? זה טעים. עזב אותו אשפולו, הוא רוצה לקנות עכשיו לטפל בשיניים של אשתו. אין לו כסף לטיפול שיניים לאשתו. אתה מבין? המצב שלו כל כך קשה. לצערנו הרב, לצערנו הרב, היום היו אצלי זוג מסכנים. אתה יודע, המצב שלהם כלכלי כל כך קשה. הם יעשו להם איזה עקיצה. הכתימו אותו, זה ממש מטורף המצב הזה. זה אנשים רמאים. דוד שלו הכתים אותו על הבית שלו, הערבות לחוב של מיליון שקל, מיליון ומשהו שקל. משהו הזוי. דוד שלו אמר לו, בוא אחי, אני רוצה לעזור לך, אתה אברך, בוא תחתום לי פה כדי שאני אוכל להרוויח פה קצת כסף, אני אתן לך מעשרות, אני אתן לך זה. או יש לו, זה מה ש... כבשת הרש, כל מה שיש לו בחיים זה רק דירה. מה הם עושים הזוג הזה? אשתו מספרת לי, כל לילה הם הולכים ודופקים, הוא והיא ביחד, דופקים בדלת ועושים כסף מדלתות של אנשים. איזה בושה, אישה דופקת בדלת, איזה בושה זאת, איזה כלימה זאת. באמת הרב, אין ברירה. יש להם 5 ילדים, איך הם פרנסו את הילדים שלהם? זה ממש, אתה יודע מה זה, אישה דופקת כל לילה בדלתות לבקש כסף מאנשים? זה כואב הלב לשמוע את הדבר הזה. זה מצב ממש בטטה, מה שנקרא. אז אנחנו צריכים לעזור להם. מחצית השקל נותנים גם על ילבנים, גם על בנות. כל אחד ואחד יעשה חשבון, 30 שקלים כפול בני משפחתו, וייתן, בעזרת השם, וכיד השם הטובה עליו, והקדוש ברוך הוא ייתן לכם בעזרת השם בנחת ושלווה. זה לגבי מחצית השקל, כמו שאמרתי, 30 שקלים, יש כאלה 33, לבני תורה, לעמלי תורה, לישיבות וכוללים, וישיבות וכוללים זה המעלה הגבוהה ביותר בעולם. מה זה מה? יש כמה דעות כמה זה מחצית השקל. דרך כלל מחצית השקל. יש אומרים 29, יש אומרים 30, יש אומרים 33 שקלים. יש כמה דעות בזה, בדעת הרבנים. אמרתי, מי שיכול, מעיקר הדין 20-29 מספיק. אתה רוצה להחמיר? תן 33. המחמיר בזה תבוא עליו ברכה. גם לא נעים לפעמים אתה נותן 100 שקל על שלושה אנשים, אתה מבקש, תן לי עודף 9 שקלים. יאללה, לחפר על נפשותיכם. זה גם הלובר נותנים, כן. גם הלובר נוהגים לתת כדי לחפר על נפשותיכם. בכלל, אדם צריך לדעת שמצוות הצדקה מעלתה גבוהה מאוד, אבל אני באמת, באמת, באמת מבקש מכם בכל לשון של בקשה. אל תפסידו את המצווה הזאת על, על, על כל מיני רמאים וכל מיני, לצערי הרב, אנשים שמנצלים את הטוב לב של... עכשיו, שתדעו לכם שיש להם אסטרטגיה. זה אסטרטגיה שאני שמעתי, אני לא עושה את זה, אבל כך זה אסטרטגיה. הם לא פונים, ברוב הם פונים לנשים ולא לגברים. הם עושים כנסים של נשים, הם פונים לציבור הנשי, כי הציבור הנשי הוא מלא ברגש. שמים לסיפור קורא הלב של איזה ילד או ילדה בוכה וזה, הילדה, האישה, שהיא רגשנית מאוד, היא מה שנקרא, נקרא ליבה בקרבה, והיא מיד משחררת. אתמול באה לאישה לתרום. אתמול באה לאישה לתרום, אמרה, אני יכולה לתרום ליבי העומר? אמרתי לה, כן. באה לתת, ביקשה ברכה, אחרי זה רצה לתת תרומה. אמרה לי, יש לך עודף מ-50? אמרתי לה, כן, בוודאי. נתתי 50 שקל, נתתי, לא אומרת, אני מצטערת, 100 שקל בעלי לא מרשה לי. לכן אני רוצה עודף של 50. היא התנצלה על זה שהיא רצתה עודף של 50. אמרתי לה, בבקשה, קחי את הכסף חזרה, לך תבקשי רשות עם בעלך, גם 50 שקל אני לא רוצה. אסור לקחת כסף מאישה בלא רשות בעלה. אז היא אמרה לי, 50 בעלי מרשה לי. נתן לי רשות מפורשת, בעלי מרשה לי, אז לקחתי את ה-50 שקל יביע עומר. זה לא משנה. לא, 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 לא. אני אגיד את זה ביידיש, באיזה שפה אתה רוצה את זה? לא. לא. אישה, בעלה, חייב, אישה ברגע החתונה, ברגע שאישה מתחתנת, בעלה מתחייב לה בשבעה דברים. שבעה דברים. לזון, סליחה, לפרנס. אם אשתך עכשיו אומרת לך, אני רעבה, בא לי שווארמה. ויש לך אפשרות. ויש לך אפשרות לקנות לו שווארמה. אלוקים חנן אותך בכמה מאיות בארנק. אתה יכול לקנות לו שווארמה. אבל הברזליקו, אתה ברוך השם, השם נצר לך יצר רע של קמצנות, ואתה, מה שנקרא, אומר, אפשר אולי פלאפל? היא אומרת לך, לא, בא לי שווארמה. על פי ההלכה, אתה חייב לקנות לו שווארמה. לא ביום הולדת. בכל רגע נתון. יש אנשים, אליהו, מה אתה מסתכל על החליפות של הבן אדם? זה לא יפה. אל תעשה לי בושות. אחרי זה תורמות התלמיד שלי מסתכל על החליפות של אנשים. סגור לך, אתה לא תראה את הנעליים יותר, זהו. אני חוזר עוד פעם. לא, יש הרבה אנשים שעוברים על הרבה עבירות בין אדם לחברו, בהתחייבות שהוא התחייב לאשתו, והם לא יודעים שהם מחויבים לה. פשוט אנשים, אם אין לך, זה משהו אחר. אני בכוונה אמרתי, אם יש לו, כמה מאות בארנק. אין לך כסף, מה תעשה? תגיד לאשתי, אני חס ושלום. אף אחד מכם אין לו את המצב הזה, שלא תחשבו שאני מדבר עליכם, כן? לכל אחד מכם יש כמה מאות בארנק, אתה בקלות יכול לקנות לו שווארמה. אבל בני ברק היא מצוי, אומר, יש לי גיס שיהיה בריא. יש לי גיס. הוא כל יום מבקש מאחותי, אפשר 5 שקלים? יהיה בוסית על הכסף. אפשר 5 שקלים? יש פחית קולה, יש מכונה של פחיות קולה. בהפסקת צהריים, אחרי ארוחת צהריים, הולך לוקח, מפנק את עצמו פחית קולה, מבקש ממנה 5 שקלים כל יום, נותן לו 5 שקלים, קצה לשלום. לפעמים שהיא רוצה לפנק אותו, נותן לו עשירייה, והוא הולך ומה שנקרא, הוא נהנה מהחיים. לא, אבל זה דבר מאוד חשוב שתדעו. הוא לא קשור לפורים, אבל הוא קשור להליכות שבין אדם לחברו. אם השם חנן אותך, אתה חייב לזון אותה, לתת לה אוכל. איזה רמה של אוכל? היא רוצה כל יום מסעדה. כל יום מסעדה. אליהו, אליהו תירגע. אליהו... לא. דרך אגב, יש מצב שהיא גם לא... היא באמת יכולה לדרוש ממך כל יום מסעדה. היא יכולה לדרוש ממך. אתה לא שומע על הרב?
הרב אני שומע.
אז עכשיו אני אומר לך מה ההלכה. תשמעו צדיקים שלי. המצב הוא כזה. הגמרא אומרת, עולה איתו ולא יורדת אימו. אם התחתנת עם אישה, טוב, אתם סוחבים אותי למחוזות שאני לא התכוונתי לדבר עליהם, אבל אני אגיד לכם, אני אגיד לכם באמת הלכה חשובה. אישה שהתחתנת איתה, והיה לה בבית של ההורים שלה פאר והדר, כלומר, אבא שלה כל יום היה לוקח אותם מסעדות, לוקח אותם פינוקים, קונה להם פילה סינטה, סינטה חלק אחורי הכי משובח בבשר, קונה לה בגדים רק בגוצ'י וכל החברות האלה, והתחתנת איתה, התחתנת איתה, ויש לך אפשרות, אתה מחויב על פי ההלכה, לקנות לה את אותה רמת חיים, רמת חיים שהיה לה לפניכם. עכשיו, אם התחתנת עם אישה שהייתה ענייה, אבל אתה עשיר, ברוך השם, והשם חנן אותך, שיש לך אפשרות לזום ולפרנס אותה ולחלקל אותה ברמה גבוהה. למשל, כל יום מסעדה, כל יום, אתה יודע מה, לא מסעדה, אבל לקנות לה בשרים הכי משובחים, ולקנות לה בגדים הכי משובחים. אדם מתחייב לאשתו, זה לא צחוק. אתם חושבים שזה צחוק וזה בדיחה, אומרים את זה בחופה? אתה חייב לזום ולפרנס אשתך. ולפעמים האישה באה אומרת לך, בא לי תיק כזה וכזה. אחד אמר לי, אשתו קנתה תיק של, לא יודע, לואי ביטו, לא יודע, של מי, של אור קרוקודיל. אני לא צוחק איתך. אור קרוקודיל, קרוקודיל לבן, אין כאלה דברים כמעט, זה לבקן, לבקן. בכמה עלה לו עתיק, תיק קטן, חמוד כזה של נשים. כמה עלה לעתיק? 120 אלף דולרים חדשים. תיק. אני רואה פה עיניים כבר אמרות הרב, תעביר נושא. כן. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אין מי נגענו ככה, אתה אומר, לא נהגנו. והוא מסכן, הוא מספר את זה בדמעות, אחי. יש לו כסף, אבל מה, זה עדיין, לשים 120 אלף דולר על תיק, זה מטורף, זה כמעט חצי מיליון שקל. זה חצי מיליון שקל. כן. בקיצור, אליהו, סגור את הטלפון. שמה? זה בעיה, אני לא יודע מה עושים. מנצלים אותי, מנצלים אותי, מה אני יכול לעשות? כואב לי הלב. אתם מבינים, אדם בא לי בכליין, מה אני אעשה? אני לא אעשה לו התרמה. בעשרה ילדים, אני אעשה לו התרמה. אחרי זה הולכים, לוקחים את זה למקומות אפלים, למקומות של, אני יודע, לא יודע מי. גם אין להם אחריות. עוקצים אותם. איזה בושות זה? מקשרים למשרד, הגברת אומרת, תרמתי 500, חייבו אותי 1,500. אתה, בגללך תרמתי, אומרת. אתה דיברת, שמעתי את הקול שלך, אמרתי, אני אתרום, תרמה 500, תחייבו את ה-1,500. עכשיו, לך תחזיר, מה אני יכול לעשות? יכול להיות, אבל עוד פעם, אתה יודע... טוב, אני מקווה שישמעו אותי עכשיו, לא לתרום, אתם לא בודקים, תתרמו, אני מדבר רק על יביע עומר, להתרים רק ליביע עומר, וזהו. בקיצור, אני רוצה להגיד לכם דבר פשוט. אותו אדם שקנה קרוקודיל, תיק קרוקודיל לאשתו, יכול להיות שלפי ההלכה הוא היה חייב לעשות את זה. הוא לא אהב את זה. עד כדי כך, לא חשוב, לא, אומר לי שיום אחד במעבר בין מדינות, עצרו אותו, לקחו לו את התיק, אמרו, התיק הזה לא יכול לעבור. למה? התעללות בחיות, היה לה אישור מיוחד, שזה צייד מאושר, שתעשו את הקרוקודיל הזה באישור ממשלה מסוימת, ושם הם עושים את זה על פי חוק. זאת אומרת, אסור להעביר את התיק הזה ממדינה למדינה, כי זה התעללות בחיות. אז אותו גבר שהוא בכה, למה? לא בכה, כאילו התלונן, למה אשתי קונה תיק ב-120 אלף דולר? לפי היכולות הכלכליות שלו, יכול להיות שהוא חייב לקנות לה את זה. אתה התחייבת לאשתך לזון, אוכל, פוד, כן? להכיל את אשתך, אוכל, ככמה, איזה אוכל, באיזה רמה, כמה שאלוקים חנן אותך, מה שאלוקים חנן אותך, כלומר, בכסף שאלוקים חנן אותך, אם נותן לך הרבה כסף, אתה חייב לתת לה הרבה אוכל משובח, בגדים, קורת גג, גם בגדים, אתה שואל איזה בגדים, יש בגדים, אתה יודע, בכמה רמות, יש קסטרו, יש מהשוק, יש בגדים בלוי ביטון, אתה יודע, זה דברים משתבח שמול העד, שלא שערו מבותיכם, כל מיני דברים יקרים, יקרים מאוד. כל הדברים האלה, בסופו של דבר, אדם מתחייב לאשתו שהוא נושא אותה לאישה. הוא חייב לדאוג לרפות אותה. בארץ, ברוך השם, זה לא שכיח, כי יש היום זה, אבל יש היום רפואה ציבורית, אבל אם עכשיו יש איזה משהו, תרופה, מחוץ, חס ושלום, שהגברת צריכה, מחוץ לסל הבריאות, שעולה, שמעתי סכומים מטורפים על תרופות, כן, 60, 70 אלף שקל לחודש, תרופה, ויש אפשרות לבעל לקנות, לאשתו את התרופה, הרי שהוא חייב לקנות לה את התרופה הזאת, כי התחייבת לה בכתובה, בחתונה, לקנות לה את התרופה. יש לו ביטוח פרטי. אני אומר לך. בסדר, הנה חינמי, ברוך השם שאתה חושב ככה. מה האישה מתחייבת? לא, אבל במידה ויהיה בתקלה, הוא יצטרך לשלם אותה. הבנת מתוק? מי שרוצה ביטוח פרטי, הרב אדיר עושה ביטוחים פרטיים, הבנתי את הרמז, כדי שלא יקרה תקלה כזאת. טוב, שקט, יש לנו אורחים פה בשיעור, זה לא יפה, אתם עושים לי בושות, שקט. אליהו, תהיה לטוב היום, קח לך את הטיפות, ככה כמה טיפות וזהו, תרגיע את העניינים. בקיצור ככה, מה האישה מתחייבת לבעלה? קודם כל, זה הלכה, מעשה ידיה לבעלה. מעשה ידיה לבעלה. כלומר, מה זה מעשה ידיה? המשכורת שהאישה מרוויחה שייכים בעיקרון לבעל. בתמורה לזה שהבעל מפרנס זן ועושה, המשכורת שלה, מה זה שייכים לבעל? כמובן שזה לא שהבעל יכול להתעלל בה ולא לתת לה לעשות את הפעולות שלו. בתנאי שהוא מספק לה את כל צרכיה, צרכיה. אבל אישה עכשיו לא יכולה ללכת ולקנות משהו. למשל, יום אחד התקשרה אליי, בן אדם מבוגר, מרוקאי, מהתמימים שנולדו במרוקו. אשתו חזרה הביתה עם פאה נוכרית. אז עכשיו, הבן שלו, הם שואל אותי, הבן שלו בן 45, 50 כבר, תאר לך בן כמה הוא ואשתו. לא יודע מה קרה לה בגיל הזה, בגיל 60, 70. הלכה, קנתה פאה נוכרית, חזרה הביתה. הוא נדלק, השתבח והתעלה שמול העד, אני אשרוף, לא משנה מה אמר שם. טוב, היא הבינה שהיא עשתה טעות חיה, רצתה להחזיר את הפאה לחנות. החזיר פאה לחנות, הוא בא לחנות, אנחנו לא אומרים, מה פתאום שאנחנו לא מקבלים את הפאה. סידרו לה את הפאה לפי תווי פנים שלה, לפי הזה, סידרו לה את הפאה. אז שאלו אותי מה לעשות, אמרתי שאפשר למצוא פתח לבטל את המקח, שהאישה הזאת לקחה כסף ששייך לבעלה וקנתה בכסף לא שלה, שלא על פי רשות בעלה. לא משנה. מה החנות השמה? כשאת רואה עכשיו שמישהו בא לקחת כסף, כשאתה רואה שמישהו בא לקחת כסף, שאישה באה לקנות דבר, שיכול מאוד להיות שבעלה לא מרשה, אתה צריך להגיד לה, תשמעי, אני צריך הסכמת בעלך. למשל, באה אישה רוצה לעשות הוראת קבע ליביע עומר 500 שקל בחודש. 500 שקל בחודש. אני אומר לה, גברת, אני מאוד אשמח שתתרימי 500 שקל בחודש, אבל את חייבת הסכמת בעלך. זה סכום די רציני. צריכה הסכמת בעלך. אתה מבין? בטח ובטח שיש נשים שכותבות בהוראת קבע לא להתקשר לבעלי. כן, כן. אני לא צוחק. יש נשים שכותבות בהוראת קבע לא להתקשר לבעלי. לא משנה, יש בעלים שלא רואים תדפיסים. האישה יותר מנהלת העניינים. הוא לא רואה תדפיסים. היא אומרת, אל תגיד לבעלי כלום. הכל בסדר, הכל מסודר. אסור לעשות את זה. אני אומר להם, אל תחייבו את ההוראת קבע הזאת, אל תיקחו את זה, זה אסור. אסור לקחת לאישה. אסור לאישה לתת ללא הסכמת בעלה צדקה וחסד לאף אחד, אלא אם כן, אשתי יודעת שאני מרשה לה לתת 50 שקל. עכשיו מישהו ידפוק בדלת? כן, 100 שקל אני לא מרשה. למה? לא בגלל שאני לא סומך עליה. כי יש אנשים שסתם רמאים. אני אתן את 100 שקל למי שצריך באמת. לאנשים נזקקים באמת. יש לי קרובי משפחה שנזקקים, יש לי תאבריכים שנזקקים, יש לי אנשים שכל כך, כל כך הרבה פונים אליי עם מצבים קשים, כמו המשפחה הזו שבאה אליי היום, שהיא הולכת עם בעלה, אומרת לי, רב, אני כל לילה הולכת דופקת בדלתות שיתרמו לי. אלו אנשים נזקנים באמת, מצווה לתרום להם, הולכים לזרוק אותם מהבית. בגלל חתימה, טעות שעשו בחתימה קטנה, הולכים לזרוק אותם מבית שהם קנו בדם, ביזע, בדמעות. מה, לא תעזור להם? אז יש תעזור להם. ולא לכל רמאי שבא ודופק, אומר, אני מסכן, אני כך, אני כך, אני כך. תן לו 50 שקל. זה יפה מאוד, אני חושב, 50 שקל בדלת. בלי סתם, בלי הוכחת זה. זה דופק בדלת, קבל 50 שקל. זה חבילה יפה. יש גבול, כן, אתה שואל שאלה יפה. אתה שואל שאלה יפה. חכמים נתנו דעתם על המקרה הזה, שיש בן אדם שהוא קמצן ולא רוצה לתת לאשתו. היה מקרה כזה שבן אדם שאישה אומרה לי, אני עובדת, אני מורה, אני אינטליגנטית, אני משכילה, והיא באמת מכניסה כסף, ובעלה כל היום יושב בבית ולא עושה כלום, ורק אומר לה, אל תקני, אל תעשי, המשכורת נכנסת לחשבון שלו, כלומר שלהם, והוא לא נותן לנו בזבז כלום. אומרת, אני לא יכולה לחיות, אני רוצה, היא רצה לתרום ליבי העומר. אני רוצה לעשות הוראת קבע ליבי העומר, הוא לא מרשה לי. אמרתי לה, גברת, עם כל הכבוד לך, אני לא יכול לעזור לך. אני לא יכול לעזור לך. אסור לך לתרום שלא על בעלך. הוא לא עובד. אבל, הגמרא אומרת שאישה שרואה שבעלה לא נותן לה, יכולה... כל העסקה הזאת שחזל עשו בין גבר לאשתו, כל העסקה הזאת שחזל עשו בין גבר לאשתו, זה לא לטובת האישה. אתה מבין? אתה צריך להבין שבזמנם, נשים לא היו עובדות הרבה. גברים היו עובדים. נשים מסכנות לא היה להם הכנסה. אז מה עשו חכמים? דאגו לאישה, אמרו שהגבר ידאג לך לפרנסה. אבל אתה לא יכול להיות חד צדדי. להגיד, שמה, גבר, אתה חייב לאשתך וחייב לאשתך וחייב לאשתך, והאישה לא תהיה חייבת לבעלה. אז חייבו גם, נתנו בתמורה את מעשי ידיה, ירושתה, למשל שישה נפטרת, נפטרת מן העולם, הילדים לא יורשים אותה. אם הבעל חי, הוא יורש אותה. אתם יודעים את זה, נכון? האישה, הילדים לא יורשים כלום. אישה עכשיו נפטרה מן העולם. הייתה מולטי מיליונרית. בעלה התחתן איתה חודש ימים לפני כן. חודש ימים לפני כן, ויש לה נכסים מאבא שלה וזה, נכסים, 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 והשתבח שמו לעד, הלכה לבית עולמה, בעלה התפרן, הדלפון הזה, מקבל עכשיו את כל הירושה. הילדים באים ואומרים, הלו, מה איתנו? כלום. כן, סכם המון הלכתי, כן. הלכה לא משתנה גם בימינו ממה. נו, ואז מה? לא, אז היא יודעת, היא יודעת הגבולות שלה, מה בעלה מרשה?
מרשה לה לקנות בגדים.
אוקיי.
מה נגיד על 100 שקל אלה של התרומה?
אתה מרשה לה לתרום 100 שקל?
כן.
אז אתה מרשה לה, מה אתה רוצה?
לא, אבל אתה לא יכול
להגיד. זה תלוי במערכת יחסים ביניכם.
לא צריך לשאול אוטומטית.
יש מערכת יחסים של גם חצי שקל היא צריכה להודיע לבעלה, כי הוא ברזל, השתבח שמולד. ויש מערכת יחסים שגם על 1,000 שקל לא צריכה להודיע לבעלה, כי בעלה אומר לה, על העיני ועל הרסי. תתראי כמה שאת חושבת.
שקל היא צריכה להודיע. שקל, לא קמצן, שקל יצחה לו.
אני לא אמרתי שאתה קמצן.
גם אני מודיע לה, זה אותו דבר, זה עין נוח, הכל פתוח.
אתה מודיע לה והיא מודיע לך?
מה,
אתם עושים ישיבת קבינט על כל 5 שקלים? מה קרה שם? אליהו.
כל
בורד. מספיק, אל תתחיל.
יודעת שאתה אוכל צ'יפס? אתה מדווח לה על הצ'יפס ופסגות?
טוב, בקיצור, רבותיי יקרים. לכן, אישה יכולה להגיד, איני ניזונת ואיני עושה. אישה שורה, אמרתי לגברת, יש לך אפשרות אחת. אותה אישה שבעלה היה מנצל אותה, מנצל את העבודה שלה, מקבל את הכסף, ועושה, אומר, את לא יכולה להשתמש. הרב אמר שאת לא יכולה, אני אחראי לכסף. והוא היה מתעלל בה. לא, אל תקני חצאית, אל תקני בגד, אל תקני זה, אל תקני זה ואל תקני זה. זה מקרה שאמרתי לכם, שבמקרה הזה אמרתי לה, תגידי, איני ניזונת ואיני עושה. מה זה איני ניזונת ואיני עושה? היא יכולה להגיד לבעלה, אל תפרנס אותי, אל תיתן לי, ואל תיקח ממני. לא הוא, היא יכולה לעשות את זה. חזל נתנו לה מתנה, אמרו, שמי, בעלך יפרנס אותך, בתמורה על זה שתתני לו מעשה ידייך, את רוצה לוותר על זה, תוותרי על זה. היא יכולה להגיד את זה. נו, אז מה? מעיקר... בסדר, היה הסכם, היא רוצה, היא משנה את דעתה, היא יכולה לשנות. היא יכולה לשנות את דעתה. לא. בטח. הוא חייב להסכים. אם יש את אברך מחליטה שהיא לא רוצה לפרנס אותו יותר, הוא לא חייב לפרנס אותו. כואב הלב, אבל זה מה ש... זה ההלכה. נו, אז מה השאלה? בטח. הוא אמר לה? הוא רוצה שיתבזבז את מה שהיא רוצה מהחשבון שלה? הבנתי, אבל מה הוא רוצה על החשבון שלה? מה הוא רוצה שיהיה בחשבון שלה? טוב, זה קודם כל לא טוב מתחן שלום בית. אני חושב שזה טעות חמורה לעשות שני חשבונות לבני זוג. טעות חמורה מאוד. זה אחד הדברים שהורסים את הבית בסופו של דבר. חשבון בנק צריך להיות משותף. אתם ביחד, והיו לבשר אחד. חיים ביחד, שותפים ביחד, מבזבזים ביחד, מרוויחים ביחד. אתה, לא, אני אומר, יצא טובה. אני חושב שחשבון בנק משותף זה א' ב' בזוגיות בריאה. וכל גבר שמנסה להעלים מאשתו, בו אישה שמנסה להעלים מבעלה, אין ברכה בדבר הזה. תהיו ביחד. אלא אם כן, אלא אם כן, יש אחד מהצדדים שהוא רמאי. אז זה בעיה. זה בעיה. אבל בעיקרון צריך שיהיה כולם ביחד. טוב. רבותיי יקרים והמתוקים. אז לגבי זה, לגבי צדקה, אמרנו מחצית השקל. עכשיו אנחנו בעזרת השם, אז שבת ראשונה, השבת הזאת אין לנו כפרשת, אין לנו פרשה מיוחדת. שבת הבאה, בעזרת השם, מוצא שבת הבאה, זה פורים. שבת הבאה זה פרשת זכור. מה זה פרשת זכור? יש מצוות עשה מהתורה, זכור את אשר עשה לך מלאק בדרך, אשר קרחה בדרך. כן? ויזנב בך כל הנחשלים אחריך. המלאק, יש מצוות עשה מהתורה, המלאק זה מקרר. המלאק זה גימטרי הספק. מעורר ספקות בבן אדם, שאלות על בורא עולם. המלאק מלווה אותנו מראשית היותנו לעם, המלאק מלווה אותנו, ונלחם, וזה בעצם יצר הרע, הוא השטן. אלו שלצערנו הרב, יש אומרים שזה חמאס, לא יודע, חשבונות אנחנו לא יודעים בדיוק מי זה המלאק. אבל הוא רודף אחרינו מדורי דורות, מאז היותנו לעם. באמת? מה אתה אומר? טוב, אני לא אגיד את זה בשידור. הרעיון של זכור אשר עשה לך המלאק הוא מצוות עשה מהתורה, ויש מצווה למחות את זכר המלאק מתחת השמיים. כלומר, אם נגיד יש לך רוח הקודש, יש לך רוח הקודש, ואתה עכשיו יודע על בן אדם שהוא המלאק. מספרים על צדיק אחד שיום אחד ראה איזה המלאקי והרג אותו. הוא ראה עליו שהוא המלאקי והוא הרג אותו. אני לא יודע אם סיפורי בני ברק, סיפור אמיתי, לא סיפור אמיתי, אבל ברעיון, אם אתה יודע עכשיו שזה המלאק, אם בא לך אליהו הנביא ואומר לך, שמה, זה המלאקי, צריך לקחת ולזה, כמובן לפי החוק הבינלאומי, ולפי החוק הזה, ולפי החוק הזה, ופשוט מאוד לשלוח אותו לחיי העולם הבא, ששם בגיהנום הוא ישחק, מה שנקרא, ישחקו איתו פינג פונג. זה לגבי המלאק. עכשיו, חוץ מזה שיש מצווה למחות את זכר המלאק, יש מצווה גם לזכור את זכר המלאק, לפחות פעם בשנה, בקריאת התורה, שזה מצווה תעשה מהתורה. וזה בשבת הבאה, בשבת הבאה עלינו לטובה, שכל אחד ואחד חייב לקרוא, ללכת ולשמוע פרשת זכור בבית הכנסת. לכאורה איפה כתוב בתורה שצריך לקרוא בעשרה? מספיק שאני אקרא פרשת זכור מהתורה. איפה כתוב בתורה שאני צריך לקרוא בעשרה? אלא חז"ל קיבלו במסורה שצריך לקרוא את זה בעשרה בספר תורה כשר, זה נקרא זכור את אשר עשה לך המלאק בדרך בצאתכם ממצרים. אז יש מצוות עשה מהתורה להגיע השבוע הבא לבית הכנסת, יש לנו פעמיים, שתי פרשיות שהן בעצם מצוות עשה מהתורה. פרשת זכור ופרשת פרה. כן? שתי פרשיות שבעצם מצוות עשה מהתורה. אחד פרשת זכור ואחד פרשת פרה. פרשת זכור זה שבוע הבא, פרשת פרה זה שבוע לאחר מכן. שבוע לאחר מכן. פרשת זכור, האם נשים חייבות בפרשת... אז קודם כל, קודם כל לגברים, הנוסח משנה. בדיעבד לא משנה. קרה לי פעם שקראתי עם אשכנזים, כי לא זוכר מה, היה לי תקלה בחוץ לארץ, לא היה לי אפשרות להשיג ספרדי, וקראתי עם אשכנזים. בדיעבד יצא ידי חובה, אבל לכתחילה ראוי שכל אחד ילך לפי הקהילה שלו. כלומר, מרוקאי וירושלמי יכולים ביחד להיות, זה בסדר. לא צריך לחלק בין מרוקאים וירושלמים, כי הקריאה היא אותה קריאה. זה סתם מיותר. זה לתת מה שנקרא שאף אחד לא ייפגע. מרוקאי וירושלמי, מרוקאי יכול ללכת לירושלמי, וירושלמי יכול ללכת למרוקאי. זה בסדר. מה זה ירושלמי? עיראקי, כל אלו שעושים כמו ירושלמי, כן? הפרסים, העיראקים, הטוניסאים, כל אלו זה שזה ירושלמי, יכולים לקרוא עם מרוקאים, ומרוקאים יכולים לקרוא את זה. ההבדל היחיד זה אשכנזי, תימני וספרדי. בהגיה זה תימני, הגיה תימנית, הגיה אשכנזית, והגיה הספרדית. ירושלמית, מערבית, מרוקאית וכו'. זה בעצם העניין של קריאת, לפי כל השיטות. אנחנו, בדלי נדר אצלנו בבית הכנסת, משתדלים להביא גם תימני, אשכנזי לא יצאנו להביא, כי אין אצלנו אשכנזים, אז זה מיותר, אבל יש תימנים, ויש ספרדים, אז קוראים ספרדי, לא קוראים גם מרוקאי. יש בבית הכנסת עושים גם מרוקאי. זה סתם מיותר, מה אתה עושה זה? בגלל המנגינה לא מעלה ולא מורידה. כל ההבדל בין ירושלמי לזה, זה לא טעמים, זה מנגינה. טעמים הם אותם טעמים. זה המנגינה. מנגינה לא מעלה ולא מורידה. בסדר, מרוקאי הכי יפה בעולם, הכי צדיקה, הכי רגועה גם בעולם, הכי שמחה בעולם.
אה,
בויה. לא, חס ושלום. שעווה. תימני יוצא אצל ספרדי, כן, גם ספרדי יוצא אצל תימני, אמרתי. בדיעבד, אם אתה עכשיו תימני קורא אצל ספרדי, או ספרדי קורא אצל תימני, בדיעבד יצא.
למה בדיעבד? כל השבוע אני מתפלל אצל
לא, בקריאת התורה בוודאי. פרשת זכור, פרשת זכור ראוי לכל אחד, אבל גם אצל הספרדים קוראים בתימנית, לא? בכל השפות, כן, בכל הזה. ככה אצלנו נוהגים. אני זוכר בכל מקום שהיינו, גם תימנים, תמיד היה קורא תימני. תמיד הספרדים נותנים לתימנים. אני לא יודע אם תימנים נותנים לספרדים, אבל... תפילה ארוכה, בגלל התפילה ארוכה? כן, גם לא מבינים. לא כולם מבינים את ההגיה התימנית, נכון. עוד פעם, אתה מדבר על פרשת זכור? פרשת זכור זה לא לכתחילה. לא לכתחילה. עדיף לשמוע כל אחד לפי הזה. אבל אמרתי לך, אצל הספרדים מביאים גם את קריאה תימנית. אתה אין לך בעיה. לכתחילה, ראוי, אל תיטוש תורת אמך. כל אחד ישמע בהגיה שמנה גבותיו. אני מקשיב גם לתימני. לאשכנזי לא יוצא לי. אין לי, גם אין לנו מישהו אשכנזי שיקרא את זה. אבל אני מתכוון לצאת שאם הקריאה של התימני היא קריאה נכונה יותר לפי ההלכה, אז אני מתכוון לצאת ידי חובת התימני. כלומר, אני מרוויח את שניהם, גם תימני וגם ספרדי. לא יצא, זה לא מגילה. מקרא מגילה, אם לא שמעת מילה, לא יצאת. מה? כמובן, יש עניין גדול מאוד להוציא ספר תורה הכי מהודר שיש. למה? כדי שהקריאה תהיה מדאורייתא. זה קריאה מדאורייתא. לא, הקריאה בכל השנה זה דרבנן. זה משה רבנו ועזרא הסופר תיקנו. משה רבנו תיקן בשבת, עזרא הסופר תיקן בשני וחמישי. זה תקנת חכמים. פרשת זכור, חידוש הוא שזה מדאורייתא. עכשיו, צריך לכוון, רבותיי היקרים... מה זה משנה? מה נפקא מינה? אני לא יודע, קודם כל מה שאתה אומר, אני לא יודע אם זה נכון. הוא אומר שלפי התימנים זה לא דאורייתא. למה? למה אתה אומר את זה? שמעת איזה מרב? שאומר שלפי התימנים זה לא מדאורייתא? אה? בסדר, יכול להיות שיש רב שאומר את זה. קודם כל, אני לא בטוח שזה נכון. זה א', יש מחלוקת אם זה דאורייתא. יש דעות שאומרות שזה לא דאורייתא. לא, לא. יש ראשונים שאומרים שזה לא דאורייתא. אני לא יודע.
מה הם מתרצים
זכור, לא בקריאת התורה? זכרת. כמו זכירת יציאת מצרים. איך אתם קיים לזכור את יציאת מצרים? לא. אני השם אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים. קיימתי מצוות זכירת יציאת מצרים. בוודאי. מצוות עשה מהתורה, כשאתה אומר אני השם אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, לכוון, אני מתכוון לשאת ידי חובת מעשה מהתורה, לזכור יציאת מצרים. הבנת? לזכור את יציאת מצרים בכל רגע ורגע. המלאק? יש אומרים שאין מצוות עשה מהתורה לקרוא בתורה, לקרוא בתורה מצוות זכירת המלאק. אבל אנחנו, מרן פסק, שיש אומרים שפרשת זכור ופרשת פרה אדומה חייבים לקרותה מדאורייתא. מדאורייתא. לכן, אין נפקא מינה. גם לתימנים, לפי מה שאתה אומר, שזה רק מדרבנן, שאני לא יודע אם זה נכון, אבל לפי מה שאתה אומר, עדיין חייבים לקרוא בציבור פרשת זכור. זו תקנת חכמים שכתובה בגמרא. חייבים לקרוא פרשת זכור. אז לכן, רבותיי היקרים והמתוקים, צריך לכוון לפני קריאת פרשת זכור, הרי אני מתכוון לקיים מצוות עשה מהתורה, של קריאת פרשת זכור מהתורה, כי מצוות צריכות כוונה. כשאתה מקיים מצוות עשה מהתורה, אתה חייב לומר בפה שאתה מכוון לקיים מצוות עשה מהתורה. בסדר, מתוקים שלי? מה קרה? גם זה מפריע לך שאני משלב ידיים? בקיצור, אז לכוון לקיים מצוות עשה מהתורה, לשמוע כל מילה בלי להפריע, כשעושים ברגליים בעמלק, החזן צריך לחזור על המילה עמלק, כדי שלא יעשה מצב שאתה לא, שלא מישהו... בסוף הקריאה? אוקיי, בסדר גמור. כל אחד כמנהגו. אז אם אתה ספרדי, אתה צריך לשמוע אצל ספרדי. אם אתה תימני, אתה תקרא גם אצל ספרדי, יקראו לך תימני והכל בסדר. אדרבה, תהיה אתה התימני שקורא, קורא אצל הספרדי. זכור, התאשר על זניך, עמלק. לא זוכר את הקריאה התימנית, אני לא זוכר. פעם ידעתי לקרוא בתימנית, היום אני לא יודע. לא, לא. הבנתי, לא. אישה זה מחלוקת, האם אישה חייבת בקריאה? מה המחלוקת בין... לא, זה לא הגמן גרמה. זכור, יש לך זמן לגבי המלאק? מה?
לא, אבל היום עד
אז ככה, רבותיי. אז החשבון הוא כזה, שימו לב, ladies and gentlemen, בתורה, ג'ונם, בתורה לא כתוב מתי לזכור את המלאק. זכור כל החיים שלך אתה צריך לזכור. אני מעיר אותך באמצע לילה, שואל אותך איפה המפתחות של הצוללת, אתה אומר לי, זכור את שעשה לך המלאק. אתה חייב לזכור כל רגע בחיים שלך את מעשה המלאק. יש 10 זכירות שחייב אדם לזכור בכל יום. 10 זכירות שחייב אדם לזכור בכל יום. באחד מהם זה זכירת המלאק. אתה חייב לדעת מה עשה לך אשר קרחה בדרך. המלאק קירר את האמונה. וכל מי שמקרר אותך באמונה היום, זה זרע המלאק. יש אנשים שנכנס בהם ניצוץ מזרע המלאק. יהודים. יהודים. מחלישים באמונה. לצערנו הרב, מחלישים באמונה. המלאק קרחה בדרך, קירר את האמונה שלך החזקה בבורא עולם. לצערנו הרב. כל מי שמקרר את האמונה של יהודי, יהודי זה, אמונה זה תמימות. בלי שאלות, הייתי בסמינר יום חמישי, התחילו, לא יודע, עשיתי טעות. סיפרתי לכם את זה. לא, לא, חס ושלום. הגעתי לסמינר, לא התארגנו כולם. בדרך כלל אני מגיע, הכל מלא, אני מתחיל את ההרצאה. היו שם 20 איש מתוך 200. 30, 40 איש מתוך 200. אמרתי, מה אני אתחיל את ההרצאה? 200, 150 לא הגיעו. אמרו לי, אנחנו קוראים, מארגנים את כולם, מתפללים ערבית, מתפללים זה, מתפללים זה. אז אמרתי, מה אני אעשה בינתיים? התחיל את ההרצאה, לא התחיל את ההרצאה. אז אמרתי להם, יש לי מישהו שאלה, שאלו לשאול, יאללה, תנו לי שאלות, אין לכם על שאלות בינתיים, עד שזה... וואי, איזה טעות זה היה, היה, בבא, לא הפסיקו בשאלות, ואנשים נהיו לי קליפות פתאום, מה זה קליפות? מה, שאלות, משאלות שונות? בסוף תפסתי קריזה על אחד, אמרתי לו, תשמע, אתה יש לך שאלות על הקדוש ברוך הוא, אתה יודע, יש איזה זקן אחד, איך אני אפסיק את כל השאלות שלהם? כל רגע מישהו מצביע ממפה, מצביע לי. אמרתי לו, היה זקן אחד, מאריך ימים. שאלו אותו, למה, איך הערכת הימים, מה עשית? אומר, מעולם לא שאלתי שאלה על הקדוש ברוך הוא. אז אמרו לו, נו, מה זה אומר? אומר, מי שיש לו יותר מדי שאלות על הקדוש ברוך הוא, לוקחים אותו למעלה, לענות לו על כל השאלות. יש לך שאלות עוד? לא, לא, הרב, אין לי שאלות בכלל, הכל בסדר, אין לי שאלות בכלל. מה זה הקליפות האלה? מה זה השאלות האלה? כל אחד יש לו שאלה, אני אומר, הגאווה הזאת, הכל גאווה, הכל גאווה. איפה הקדוש? לא חסר ידיעת, אחילה.
20 שנה לא יודע כלום, שואל שאלה.
מי אתה בכלל שתשאל שאלות על הקדוש ברוך הוא?
הוא לא יודע את זה, אבל הוא...
מי אתה? מי אתה מבין? אתה יודע שיש בורא לעולם?
מי אתה?
הוא מדרב.
לא, אני מדבר על כולם יודעים שיש בורא לעולם, עזוב אותך, סיפורי סבתא.
מי אתה?
יודע שבורא לעולם. מי אתה בן אתר בן אדם? מי אני ומי אתה שנבוא לשאול שאלות על קודש הבריחו? אתה מבין בכלל את גדולתו?
לא, לא.
אחד שואל אותי, איפה אלוקים היה בשבעה לאוקטובר? כעלק בקע, אתה והשאלות שלך. מה זה? איפה אלוקים היה שנולדת? איפה אלוקים היה שנולדת?
שקיבלת
חלב מאמא. איפה אלוקים היה כשנתן לך בריאות כל בוקר? מקים אותך בבוקר כל יום? מה, אתה שואל שאלות? כאילו אתה מנסה להבין אותו? כאילו אתה חכם מספיק כדי להבין אותו? מי אתה בכלל מולו? שתוק, תגיד, אלוקים החליט, אני מקבל באהבה, ממשיך הלאה את החיים שלי. זה יהודי שהם שאלות. עזוב אותך, זה הכל חרטה. זה הכל חרטה. גם אלו שהיה להם שאלות, אז אתה אומר, אתה יודע שאני אוהב אותך? פתאום נגמרו לו כל השאלות. נגמרו לו כל השאלות. תשומת לב, זה משהו מפריע לו בנפש, למה אלוקים? מה אתה שואל שאלות על הקדוש ברוך הוא? מה אתה שואל שאלות על הקדוש ברוך הוא? באמת, בינינו. אתה מבין אותו בכלל? אתה מבין את הקדוש ברוך הוא? לו ידעתיו, היטיב. מי יכול להגיד לך, למה בורא עולם עשה את השביעי באוקטובר? וואלה יופי, יש לו איזה פנקס למטה. יש לך מישהו עם פנקסים שיכול לעשות חשבון? למה נהרג יהודי? למה נהרג יהודייה? למה נהרג דתי? למה נהרג חילוני? למה נהרג זה? למה נהרג זה? מי יכול להגיד כזה דבר? אתה מבין? אתה לא מבין. אני לא מבין. אני יודע איך מזגן עובד, לא יודע. אבל הוא עובד. מדליק אותו, עובד. מה אכפת לי איך הוא עובד? כדור הארץ עובד. הקדוש ברוך הוא מניק את העולם. מי אני בכלל שאני אבוא לשאול שאלות על הקדוש ברוך הוא? פעם לא היה את השאלות האלה, אנשים היו תמימים, אחי, הרב היה אומר הלכה, נגמר הסיפור, יוצאים החוצה, הרב אמר שלום על ישראל, היום כל אחד מתחיל עם השאלות שלו. שאלות באמונה זה המלאק, המלאק. עכשיו, הכל נובע מגאווה, הכל נובע מגאווה. מי אתה שתשאל שאלות על הקדוש ברוך הוא? מה התובנות שלך בכלל שאתה בכלל יכול להבין, להתחיל להבין את הקדוש ברוך הוא? למה, אם אני אענה לך על השאלות, לא יהיו יותר שאלות? בטח שיהיו שאלות. למה צדיק ורע לו? למה זה יש לו כסף? למה לי אין כסף? למה זה? למה הוא חסר לו? למה זה כואב לו בן? למה זה יש לו ילדים? למה זה אין לו ילדים? למה זה איבד בן? זה איבד נכד, זה איבד נכדה, זה איבד ככה, למה זה? מה, אתה נראה לך שאני יכול להסביר לך את הכל? מה אתה שואל שאלות בכלל לקדוש ברוך הוא? זה הכל נובע מגאווה, אני מבין יותר טוב מהקדוש ברוך הוא. זה המלאק. זה המלאק. המלאק זה ב-DNA של בן אדם, הגאווה הזאת, ואתה יודע, אנשים באים אליהם שאלות על הקדוש ברוך הוא, ואני עומד משתהה, אני אומר, תשמע, סליחה על הביטוי. מה אתה מחשיב את עצמך כמאן דאמר מול בורא עולם? מה אתה רוצה להבין? יש סיכוי שתבין יום אחד את הקדוש ברוך הוא? נראה לך שיש סיכוי כזה? אז לאן אתה רוצה להגיע, מאמינה שלי? הוא ברא את העולם? הוא מלך שלך? שתוק, תוריד את הראש, תקבל עליך את הדין באהבה, תרוץ הלאה. מה אתה מפקפק בו? מה אתה שואל עליו שאלות? אתה יכול להבין אותו? יש רב בעולם שיכול, אולי הרבנו הארי יכול להסביר כל דבר לפי הגלגולים? מי יכול היום להסביר לך למה קרה כך ולמה קרה כך? זה המלאק. זה המלאק. זכור את אשר עשה לך המלאק, ואל תתפתח אחרי המלאק שיש בעולם שלנו. למה הקדוש ברוך הוא כך ולמה הקדוש ברוך הוא כך? גם על הרבנים, יש אנשים שואלים על הרבנים, למה הרבנים כך? למה רב יצחק יוסף אומר כך? למה זה אומר כך? הלו. שתי מים קרים, שתי מים קרים, תירגע, נשמה תאורה שלי, הלו. אתה מה שהרב למד ברוורס, אתה לא תלמד כל החיים שלך. משהו מתוך שינה בחלומות שלו עושה, אתה לא תעשה כל החיים שלך. הבן אדם, זה כמו שאני אכנס לכנס מנתחים, מנתחי מוח, בלס וגאס, עכשיו יש כנס מנתחי מוח, כל המנתחי מוח הכי טובים בעולם, עומד שם המנתח מספר אחד בעולם, נותן הרצאה איך לנתח במוח בגידולים, כל מיני דברים כאלה, ואני אומר לו, סליחה, 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 רגע, 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 נראה לי פה, אתה מטה פה את הציבור. לא משפזים? לא משפזים אחד כזה? בשפוז בכפייה עם זריקות ככה זריקות, לא זריקות קטנות, זריקות גדולות, אחי. מה אתה מבלבל במוח? בחיים שלך, אנשים לא למדו תורה בחיים שלהם. בחיים שלהם לא למדו תורה. לא מבינים, לא יודעים איך לקרוא בראשית ברא אלוקים בלי ניקוד. לא יודעים לקרוא פסוק בתורה בלי ניקוד. לא מבינים מה זה גמרא בכלל. מי כתב את הגמרא? מי כתב את המשנה? מי כתב את הזוהר? מי כתב את שער הגלגולים? לא יודעים כלום מהחיים שלהם. באים, מבקרים רבנים שכל חייהם בתורה ומצוות ומעשים טובים. מי אתה בכלל שאתה מבקר אותו, אחי? איפה אתה חי? זה טעות, וזה מה שאמרה הגמרא, כל המערער אחר רבו כמערער אחר השכינה. אם אתה מערער אחרי הרב שלך, שלומד כל חייו תורה, ואתה, ברוך השם, לא למדת כל החיים שלך תורה, אז יום אחד אתה תערער גם על הקדוש ברוך הוא. ביום יבוא, כי אתה חושב שאתה חכם יותר מהרב שלך, אפילו שבידיעות אתה לא חזק. בידיעות שלך אתה, ברוך השם, לא חזק. מה אתה מערער אחרי הרב שלך, שברוך השם לומד כל חייו תורה? אתה מערער אחרי הרב שלך? אל תדאג, יום יבוא ואתה תערער אחרי הקדוש ברוך הוא, כי אתה חושב שאתה יותר חכם ממנו. נסכם. אז זה המלאק. זה המלאק. זה קצת ענווה, אחים יקרים שלי. קצת ענווה. אני מקווה שאתם לא הולכים פטי אחרי כל מיני... אני לא יודע אם אתם שומעים רדיו או חדשות או כל מיני דברים והבלים והבל ורות רוח. יש שם הרבה ביזיון של תלמידי חכמים. במיוחד כבודו של הראשון לציון. מי שחס ושלום נכנס ושומע את, את זה ולא מוחה בליבו לפחות. כמו שלא מוחה בליבו ולא מוחה בליבו או לפחות כלפי אחרים. בטח ובטח לא בבית שלכם. הוא חס ושלום נכנס בגדר המבזה תלמיד חכם שאין תרופה למכתו. תיזהרו מזה כגחלי אש. כגחלי אש, לשון הרע על תלמידי חכמים, וכבר עברתי ללחות לשון הרע. לשון הרע על תלמידי חכמים, זה הקדוש ברוך הוא, חס ושלום בזה מה שנקרא, אין דין ואין דיין, מידת הדין פוגעת במקום. מידת הדין פוגעת במקום. זה חס ושלום דבר מאוד חמור. מאוד חמור. לצערי הרב, אנחנו חיים בעולם של הפקרות. שבהם כל אחד, כל זב חותם יכול להביע דעתו על, על תלמידי חכמים ועל גדולי הדור. אבל אתם אל תהיו חלק בזה. אל תהיו חלק בזה. זה שתלמיד חכם אומר מה שהוא אומר, גיוס, לא גיוס, אני יודע מה שהוא טוען, אתה אל תיכנס לשם, אתה לא במחלקה שלו, אתה לא יודע מה הוא יודע. עזוב, הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה, הוא אומר דעת תורה. הרבה פעמים אתם צריכים להבין שרב מדבר מנעמת ליבו. מנעמת ליבו. מה זה מנעמת ליבו? בא אליו בן אדם, מזלזלים. כואב לו שמזלזלים בלומדי התורה. כואב לו שמזלזלים בלומדי התורה. אני בעצמי התגייסתי לצה"ל, אני הייתי בשירות צבאי. נתתי את חלקי למדינה, נפצעתי, יש לי פרופיל 31, אמרתי לכם, על זה שנפצעתי בצבא. אני ברוך השם נתתי את חלקי למדינה. אפילו, אני, עשו לי ועדה כדי רציתי לעשות אפילו מילואים. נמשיך לשרת, כי אני חושב שזה מצווה. אבל אז לא הייתי חזק בלימוד התורה. אבל אדם שלומד תורה, אדם שלומד תורה, הוא מחזיק את העולם בלימוד התורה שלו. אז צריך, יש כאלה, יש דעות חלוקות, הכל בסדר, מה המילה שלי? הכל בסדר, מי שלא לומד, אני שולח אותו לצבא. אני שולח אותו. לך, חלכו אותו, השתבח שמולד, אני אוהב את זה. מחנכים את הבן אדם, אתה יודע, הוא בא כמו טווס, בצבא יעשו ממנו, השתבח שמולד, יעשו ממנו, יחנכו אותו כמו שצריך, וזה טוב. טירונות, כמו שצריך, יעשה טירונות, 3-4 חודשים, משמעת והכל, זה טוב מאוד. אבל לבוא ולדבר על תלמידי חכמים, אפילו להרער אחרי הרב שלך, ואני מבקש מכם, אתם לומדים אצלי תורה, אני מבקש מכם בכל לשון של בקשה. אני מבקש... אני מבקש מכם בכל לשון של בקשה. אפילו להרער אחרי הרב שלך, להרער אחרי הרב שלך, אל תערער. תזכרו את המשל של מנתח מוח. הרב שלך למד תורה בחיים שלו. הרבה תורה, ברוך השם. לא משנה מי הרב שלך עכשיו. אני מדבר, אתה כל אחד והרב שלו. אל תערער אחרי הרב שלך. תתבטל אליו ביטול גמור. אמר רבי שמעון, ככה שמעתי את רבי דוד אבו חצירא אומר, יכול אני לפתור את כל העולם כולו ממידת הדין. נכון? אתם מכירים את הגמרא הזאת. רבי שמעון בר יוחאי אומר, יכול אני לפתור את כל העולם כולו ממידת הדין. אז שואלים כולם, למה לא ביטל? יאללה, רשבי, אתה כזה גיבור, אתה כזה חזק, אתה כזה צדיק, יפתור את כל העולם. לא יתבטלו אליו. הוא לא יכול לפתור אותך מהדין אם אתה לא מתבטל אליו. הוא לא יכול לפתור אותך מהדין, הצדיק הגדול ביותר בעולם, רבי שמעון בר יוחאי, יכול לפתור אותך בדין בתפילה עליך, כן, בסנגוריה עליך, כן. אבל אם אתה לא מתבטל אליו, לצדיק, מה הכוונה לצדיק? אני לא יודע כלום, אחי. אין לי ימינה, אין לי שמאלה. אין ימינה ושמאלה. הרב אמר, דוח. אתה מערער אחרי הרב שלך, כי אתה חושב שאתה יותר חכם ממנו? נכון או לא? איך, איך, איך מגיע בן אדם לערער אחרי רבו? אני מבין יותר טוב ממנו. אם אתה חושב שהרב לא מבין בזה, והרב בצורה כזאת, סופו, מערער אחר הקדוש ברוך הוא. אל תגיע לפינה הזו, נשמה שלי. אני אגיד לכם דבר אחד. אחרי 120, אם ישאלו אותך על כל מעשה ומעשה, למה עשית ולמה עשית, אתה בבעיה גדולה. אתה בבעיה גדולה. מה אתה תצאו להם שס פוסקים? מה תגיד להם? למה עשיתי? לא. אבל יש לך תשובה הכי יפה בעולם. הרב אמר לי. על זה בעולם האמת לא ידונו אותך. אף אחד לא יכול לצייץ מילה אם עשית כמו שהרב שלך אמר לך. מילה אחת לא ידברו איתך. ברור. שהוא רב תלמיד חכם, מה זה רב? לא, הוא צודק. תלמיד חכם לומד תורה, לומד הלכות, לא דרשן. רב, תלמיד חכם. בתנאי שהוא רב. קיבלת את זה, קיבלת, לא קיבלת את זה, לא קיבלת. אבל אם רואים שאתה היית הולך נגד הרב שלך לפעמים, כלומר, הרב שלך אמר ככה ואתה עושה אחרת, לא משנה, איזושהי סיבה, כי אתה חושב שאתה יותר חכם, אז פותחים לך את השולחן, אומרים לך, אחי, יאללה, הכל. יש כרטיס אשראי. יש כרטיס אשראי. אתה יכול עם הכרטיס אשראי הזה למעלה לגייס, להגיד, אני עשיתי כמו הרב שלי. יבדונו אותך לפי מה הרב שלך לימד אותך. אם עברת על דברי הרב, טוב, כל אחד והחשבון שלו. אבל לא ישאלו אותך למה עשית הכל, כי הלכת לפי הרב שלך. עשית מהלך ולא הצלחת, הלכת לפי הרב שלך, הכל בסדר. הרב שלך אמר לך, תעשה מהלך, לא עשית ולא הצליח לך. יצא מזה אחד ושלום תקלה, זה בעיה של הרב שלך. הרב שלך יצטרך לתת דין וחשבון לפני הקדוש ברוך הוא. זה מידת הענווה. ועל זה אומר חובת הלבבות, ושער הביטחון, שכשאדם בא לקדוש ברוך הוא, אז אמרנו שהרצון של האדם בידיים של, של, של האדם. והרצון צריך לדבר עליו הרבה. העניין של רצון הוא דבר מאוד מאוד פנימי של הבן אדם. למשל, האם אתה רוצה לא לכעוס? לא. לא. אם אני אשאל אתכם עכשיו שאלה, מי רוצה לא לכעוס? מי רוצה לא לכעוס? כולם ירימו יד ואני אגיד לכם תורידו את היד. למה? אני אסביר, אני חייב להסביר. אני חייב להסביר. רגע. מי מוכן להיות פרייר? לא לכעוס זה להיות פרייר. עכשיו נראה אותך מרים יד. אתה מוכן להיות פרייר? אתה מוכן עכשיו לקבל צעקות ממישהו ברחוב, על הכביש? להוריד את הראש, נגיד לו, סליחה, מכילה וחפרה, ונמשיך הלאה. אני אוציא לו את שתי העיניים, אני אוציא לו. מי רוצה להיות פרייר? אתה רוצה שאשתך עכשיו תרים את הכל? למה אתה לא... הנה, תראה, הוא נדלק. הוא נדלק רק מהרק שאמרתי את אשתו. אתה מבין? אתה מוכן להיות פרייר? הבנת למה אמרתי להוריד את היד? אתה רוצה... כל הכבוד. כל הכבוד. השם ייקח אותך למקומות טובים, שתזכה בעזרת השם לעבוד על מידת הכעס. מי שרוצה להיות פרייר, מה זה להיות פרייר? להיות צדיק, רבותיי היקרים, אמרתי לכם כמה פעמים, זה להיות בן אדם פרייר. שתבינו, מתוקים שלי. אתה יודע מה זה להיות צדיק? הנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים, עושים באהבה ושמחים בייסורים. זה כואב לו, והוא מרים ידיים לקדוש ברוך הוא, עיניים לקדוש ברוך הוא, ואומר לו תודה רבה. זה מר לו, והוא אומר לקדוש ברוך הוא תודה רבה. זה בן אדם שמוכן לוותר על התאוות שלו. לוותר על התאוות, אחי. על האוכל, על הבגדים, על הדברים, על כל מה שממלא לך את התאוות שלך, אחי. אתה מוכן לוותר. אתה רוצה להיות צדיק? אוי, זה תורה שלמה הרצון. רבי נחמן ברסלב נותן לזה הרבה דגש. על רצון של בן אדם. אתה רוצה שלום בית עם אשתך? כולם רוצים שלום בית. אבל לא מוכנים לשלם את המחיר של שלום בית. גם נשים. את רוצה שלום בית? בטח. הוא בא לכבד אותך? בטח. תכבדי אותו. או, מה לכבד אותו? מה עכשיו, מה לעשות לו זה? לעשות לו שירים שהוא נגיע? למה לא? למה לא? למה לא? את ההקרבה הם לא מוכנים. זה הרצון, והיא רצון שקדוש ברוך הוא ייתן לכם רצון.